דף פי עמוד א', ארבע שורות מלמטה. אנחנו למדנו משנה בתחילת הפרק, והמשנה מבאר אותו ואת בנו נוהג בין בארץ ובין בחוץ לארץ, בפני הבית ושלא בפני הבית, בחולין ובמוקדשים. ועל זה אומרת המשנה כיצד, והמשנה מפרטת השוחט אותו ואת בנו, חולין בחוץ, בפנים, קודשים בפנים, בחוץ, אחד חולין, אחד קודשים. אמר אבו אישיה, כולה מתניתין דלא כרבי שמעון. אומר אבו אישיה, המשנה שלנו כולה לא כדעת רבי שמעון שהתבאר בדף פי א', שהוא סובר ששחיטה שאינה ראויה לאו שמה שחיטה. וכשרב שמעון אומר שחיטה שאינה ראויה, פירושו של דבר שחיטה כזו שהתוצאה שאי אפשר לאכול תכף ומיד בשחיטה, זוהי שחיטה שאינה ראויה. ממאי מבאר את הגמרא איך אנחנו רואים שהמשנה דלא כרבי שמעון. מדקטני, מזה שהמשנה נוקטת את הציור הראשון, קודשים בחוץ, אותו ואת בנו, שתיהם היו קודשים, והוא שחט אותם מחוץ לעזרה. הראשון חייב קרת, יש כאן שחוטי חוץ, ומכיוון שיש כאן שחוטי חוץ, דינו בקרת, ושניהם פסולים. גם הבהמה הראשונה, אותו וגם בנו, מכיוון שזה קודשים בחוץ, הרי זה איסורי הנאה וזה פסול, ושניהם סופגים את ה-40. הראשון ששחט סופג את ה-40 מדין שחוטי חוץ. השני ששחט, אמנם אין פה שחוטי חוץ, כי הרי הוא מחוסר זמן, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, ואז אי אפשר לבוא ולחייב אותו על שחוטי חוץ, כי התורה חידשה שרק דבר כזה שראוי לבוא לפתח אוהל מועד והוא לא הביא אותו, אז עדיין דינו שחוטי חוץ. אבל זה שהיום אי אפשר להביא אותו, כי הרי אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. לכן אנחנו באים ואומרים, זה המשנה במסכת מכות בפרק ג' משנה א', כך מבואר שבמקום כזה שיש קרת, אז הדין שלו במלכות. אם הייתה התרה, דינו במלכות. ושניהם סופגים את ה-40, אז הראשון משום שחוטי חוץ, והשני בגלל שהוא עבר על איסור לאו, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. ומכאן מוכיחה הגמרא, מיכדי, הרי שמין עלי לרבי שמעון דאמר שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה. לדוגמה, המשנה תבאר בפי א' עמוד ב' את המקרים. היה פה שור הנסקל. שור הנסקל, מכיוון שדינו לסקילה, אז אם הוא שוחט אותו הוא אסור באכילה, הוא איסורי הנאה. אסור באכילה, אסור בהנאה. זאת אומרת שהשחיטה היא לא מתירה. לכן אומר רבי שמעון, בכזה מקרה גם אם הוא ישחוט את הבן, אין כאן איסור אותו ואת בנו, כי בתורה נבואר שור עושה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. האיסור נאמר דווקא על שחיטה. ברגע שאין פה מעשה שחיטה, אז לא נאמר האיסור. ואם כן, כמה מקטל קטרי. אז בעצם מה שקורה שהראשון זה לא מעשה שחיטה, כי זה בחוץ, וזה שחיטה שלא מתירה באכילה, אז זה כמו מעשה הריגה. שני מתקבל בפנימו, ואם ככה השני זה לא אותו ואת בנו, אז בעצם עכשיו שהוא שחט את השני הוא יכל לשחוט אותו בפנים, וגם בשני הוא עובר על איסור שחוטי חוט. כרת נמי לחייב, ואם ככה הדין יהיה שגם השני יצטרך להתחייב כרת. אנחנו חוזרים,
אני רוצה להבין. אתה אומר ככה, מותר לי להרוג ברובה את שני ה...
ודאי.
אין לי שום בעיה, אני חושב שאתה מלחיים, אין לי בעיה. אתה אומר לי כאילו הרג אותו ברובה, הוא לא...
בדיוק. ברגע שאין פה מעשה שחיטה שמתיר באכילה, אז זה לא נקרא שוחט. ומה שהתורה אסרה זה לשחוט בחוץ.
אז ממילא גם נפל האיסור...
ואז רש"י מוסיף ואומר, וזה מתבקש והכרחי, דהיינו. רש"י למעלה אומר, כמה מקטל קטלי. מסביר רש"י, דשחיטת קודשים בחוץ שחיטה שאינה ראויה היא, ונהי דלעניין שחוטי חוץ, להתחיית כרת, הווה שחיטה דגזרת הכתובים. כי הרי אם אני אבוא ואומר שכמו שהגדרת, שברגע שאני הולך ושוחט בחוץ, זה מקטל קטלי, זה מעשה הריגה, אז גם לא היה צריך להיות חייב כרת. כי מה שהתורה אסרה זה לשחוט בחוץ. להרוג קודשים בחוץ לא נאמר איסור של חיוב כרת. אז למה בכל זאת אתה אומר שהראשון חייב כרת? לכן רש"י מוכרח לבוא ולחלק את הדברים. אומר רש"י, תראה, בעצם ההגדרה של שחיטת קודשים בחוץ, אכן ברגע שהוא עושה מעשה של שחיטה, הרי הוא שחט קודשים בחוץ לעניין איסור כרת. אבל ממשיך רש"י, לכל מילי לאו שחיטה היא. לגבי שאר דינים שנאמר בהם שחיטה, כדוגמה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, כיוון שזה לא שחיטה מתירה באכילה, אין לזה שם של שחיטה. כדי אמרין על בפרק עיסוי אדם, דגמר מטבוח טבח, ואכן נראה בעזרת השם דעת רבי שמעון, שלומד ממה שנאמר אצל יוסף ובנימין, טבוח טבח, מה זה נקרא לשחוט, ואכן דבר שהוא מכין אותו לאכילה, דבר שלא מתיר באכילה זה לא נקרא שחיטה, וכיוון דלאף שחיטה היא, מותר לשחוט את בנה, וממילא ולא מחוסר זמנו, דבאותו ואת בנו, שחיטה כתיבה, ושאינינה מנחייף קראת. ואם בכל זאת המשנה אומרת שרק הראשון חייף קראת והשני פטור מקראת, בהכרח שהמשנה דלא כרבי שמעון. ממשיכה הגמרא רב אוישיה ומוכיח את הדין שלו גם מהמקרה השני במשנה. חולין בפנים, מה קורה? אותו ואת בנו, שתיהם זה חולין, והוא עושה את זה בתוך העזרה. שניהם פסולים, הבשר פסול בשניהם, כי חולין שנשחטו בעזרה, אמנם לא לוקים על זה, כי זה לאו הניתק לעשה, לאו הבא מכלל עשה, ולאו הבא מכלל עשה אין לוקים עליו, אבל זה פסל את הבשר. והשני סופג את הארבעים. השני שעבר עכשיו על אותו ואת בנו, לא תשחטו ביום אחד, הרי הוא לוקה ארבעים. ושוב חוזר רב אוישיה ומוכיח, מכדי, הרי שמין עלי לרבי שמעון דאמר שחיטה שאינה ראויה לה שמה שחיטה, וממילא ברגע שהוא שוחט חולין בעזרה שהשחיטה הזאת לא מתירה את הבשר באכילה, כמה מקטל קטלי. אז מבחינתנו בהגדרה דינית, ביחס לדין של אותו ואת בנו, זה מעשה הריגה, זה לא מעשה שחיטה. שני, עמי סופג את הארבעים, הרי זה לא אותו ואת בנו, אז ממילא הוא שחט כדת וכדין, ואם ככה בהכרח שהמשנה היא דלא כרבי שמעון. גם במקרה השלישי במשנה, והוא העיקר, כי זה יהיה עיקר החידוש שלנו, יוצא לנו את אותה מסקנה. ושוב חוזרת הגמרא ואומרת, קודשים בפנים. המקרה השלישי היה שבו שתי בהמות, אותו ואת בנו, קודשים, והוא שחט אותם את שתיהם בתוך העזרה. הראשון נשחט כדת וכדין, הבשר כשר, הוא פטור, אמרנו זה לשון מכוח הסיפא, זאת אומרת הכל נעשה כמצוותו. והשני, אומנם השחיטה נעשית כדין בתוך העזרה, אבל אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, סופג את הארבעים, ומכיוון שזה מחוסר זמן, כי הרי אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, אז ברגע שזה מחוסר זמן, זה פוסל לנו את הבשר לאכילה. ושוב חוזר רב אוישיה ומוכיח, מכדי, הרי שמין עלי לרבי שמעון דאמר שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה, ושחיטת קודשים נמי שחיטה שאינה ראויה היא. ולמה? דקמה דלא זריק דם לא משטרי בשר. הרי התורה באה ואומרת איך ההגדרה כשאני מתעסק עם קודשים, ודם זבחיך יישפך והבשר תאכל. זאת אומרת, קודם צריך לקבל את הדם, להוליך, לזרוק, ורק אחרי זה זה הותר באכילה. זאת אומרת שהמעשה שחיטה בקודשים לא מתיר באכילה. ואם ככה, מבחינתנו הראשון שנשחט קודשים בפנים, אין כאן מעשה שחיטה לגבי איסור אותו ואת בנו. ולמה? כי באותו ואת בנו נאמר לו תשחטו ביום אחד, שחיטה המתירה באכילה. ובקודשים השחיטה הזאת איננה מתירה באכילה כל זמן שלא נזרק אדם. שני, עמי סופג את הארבעים ופסול. ואם ככה, למה מבואר פה במשנה שהשני לפי דעת רבי שמעון? הרי יש כאן מחוסר זמן, ועל סמך זה אתה נותן לו מלכות 40 אותו ואת בנו, דהיינו סופג את ה-40 ובנוסף הוא גם פסול. למה? הרי לפי דעת רבי שמעון השני נשחט כדת וכדין, וכיוון שהוא נשחט בעזרה ואין פה אותו ואת בנו, אין סיבה לבוא ולומר שהוא יספוג 40, וגם אין סיבה לפסול את הבשר, הרי הוא לא מחוסר זמן, כי הראשון לא אסר אותו, כי לא היה פה מעשה שחיטה. ואם בכל זאת המשנה אומרת שהשני סופג את ה-40 ופסול, אלא שמע מינה דלא כרבי שמעון, בהכרח שהמשנה שלנו היא לא כדעת רבי שמעון, וביתר ביאור. יש כאן בתוספות דיבור המתחיל, דקמא דלא זריק דם לא משתרי בשר, ואנחנו עכשיו מסבירים מה ההגדרה לפי דעת רבי שמעון. אומר תוספות, ואפילו שחט שני אחר שנזרק דם הראשון, חשיב שחיטה הראשונה אינה ראויה, כיוון דבשת שחיטה הקט היא לא הייתה ראויה. הרי בזמן השחיטה אי אפשר לאכול את הבשר, כי הרי בזמן השחיטה עדיין לא נזרק הדם. יותר מזה אומר תוספות, ואף אגב דל הרבי שמעון כל העומד לזרק כזרוק דמי, אז בוא נבוא ולומר שבשעת השחיטה הרי כל העומד לזרק כזרוק, אז הוא כן ראוי. עונה תוספות, היינו דווקא לאחר שנתקבל בקוס, אבל הרי קודם יש שחיטה, ורק אחרי ששחיטה אז בא דם הנפש, שזה החלק המתקבל בקוס. זאת אומרת שברגע השחיטה אי אפשר לאכול את הבשר.
אבל יש קודם שגם כן אחרי זריקת הדם אי אפשר לאכול אותה,
למשל,
או לא.
אז ודאי שזה לא יתאים, אז זה לא הסוגיה. א', ב', הגמרא תברר את זה בהמשך, היום. לא כתוב, לא כתוב דבר כזה. כתוב שהבשר הזה לא הותר עד שלא נזרק אדם. ודבר נוסף, אתה גם צודק, מה יקרה אם בן אדם שוחט בהמת קודשים, שלמים, חטאת, עולה, ובסופו של דבר לא זרקת אדם כי נשפך אדם? אז באמת הוא פסול, כי המטיר זה שחיטה, קבלה, הולכה, זריקה. אמת, אמת. אז לכאורה העולה מדברינו שלפי דעת רבי שמעון כל שחיטת קודשים לא שייך באיסור של אותו ואת בנו. אין החלמי, זו דעת רבי שמעון. לא, רבי שמעון אומר שזה לא קיים בקודשים, וכך הגמרא גם תגיע בהמשך. תנא קמא, זה הדעת של המשנה שלנו. לא, יש וו, הוא דרש את זה ממה שכתוב ושור. הוא לא מקבל את הדרשה וו מוסיף, הוא לא מקבל את זה. הפסוק מדבר בחולין ולא בקודשים, ולכן שוב יש פה חבל דק. מצד אחד להגדרה של שחוטי חוץ, הרי על הריגת חוץ לא חייבים, להגדרה של שחוטי חוץ, ולכן רש"י אומר בשורה הראשונה למעלה, דשחיטת קודשים בחוץ שחיטה שינה ראויה, ונהיד לעניין שחוטי חוץ להתחייב כרת ושחיטה דגזרת הכתובי. זה הגדרה אחת, על אף שזה שחיטה פוסלת, אבל כך גברה חוכמתו. אבל בשאר מקומות שהתורה דורשת שחיטה, כמו אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, אליבא דרבי שמעון, אין כאן מעשה שחיטה המתיר באכילה, ולכן גם בקודשים, כמו שהסקתם, אין החנמי, לא יהיה שייך בכלל המושג של אותו ואת בנו. ולאור זה, ופה אנחנו נעצרים, ולאור זה, ופה אנחנו נעצרים, יש הרבה מן הראשונים שלא קיבלו את דעת רש"י בסוגיה. ולמה? כי זה כפי שהסברנו שיטת רש"י, ולפי רש"י יוצא, כמו ההגדרה פה, לפי רבי שמעון אין מושג של אותו ואת בנו בקודשים. ואז השאלה היא, למה רב אישי צריך כל כך הרבה להתאמץ כדי להוכיח שהמשנה היא דלא כרבי שמעון? תגיד ישר מתחילת המשנה, אותו ואת בנו נוהג בין בארץ בין בחוץ ארץ, בין בפני הבית בין שלא בפני הבית, בחולין ובמוקדשים. לפי רבי שמעון בקודשים אין מושג של אותו ואת בנו. סיימת את המשנה. סיימת את המשנה. ולכן כולם מדיטים, זה לא כרבי שמעון, כולם מתייחס לקודשים, בחולין וחולין לא יהיה לי את זה. אלא אם כן זה יהיה חולין כזה שנעשה בפנים, ששוב הוא לא הותר באכילה, אבל אם זה היה ראשון חולין בחוץ, לא היה לי את זה. כולם מתניתים בחלק הזה, כמו שהוכחנו, שמקום שלא יהיה מעשה שחיטה, אז אנחנו נבוא ונאמר שאכן לפי רבי שמעון לא שייך איסור אותו ועד לו, והשני הוא לא מחוסר זמן ומותר בשחיטה. ההערה הזאת שואלים הראשונים, ולכן יש להם דרך אחרת בביאור הסוגיה. במאמר המוסגר הם רוצים לבוא לומר שגם עלי בדר רבי שמעון, אם קודם הוא ישחוט חולין אותו והשני יהיה קודשים, כן יהיה שייך פה איסור אותו ועד לו, אבל צריך להסביר. שואלת הגמרא, פשיטא דאחיתא, אומרת עכשיו הגמרא, איפה אתה רב אוישיה מחדש בדעת רבי שמעון? כשאנחנו בעזרת השם נלמד את המשנה פי א' עמוד ב', במשנה מבואר השוחט ונמצא טרפה, השוחט לעבודה זרה, השוחט פרת חטאת, שור הנסכל, עגלה ערופה, רבי שמעון פותר האיסור אותו ואת בנו. אומר רבי שמעון, אם היא תהיה טרפה אתה לא יכול לאכול, אם אתה לא יכול לאכול אז אין פה איסור אותו ואת בנו, זה לא שחיטה. אז ברור שדעת רבי שמעון תהיה שאם אני שוחט ואני לא יכול לאכול, למשל בהמת קודשים שהשחיטה לא מתירה באכילה, אז אין איסור אותו ואת בנו. אז בא רבו אישיה ואומר חידוש, מתניתין דלא כרבי שמעון, ובלי רבו אישיה לא הייתי מגיע לאותה מסקנה. שואלת הגמרא, פשיטא דאחיתא, עונה הגמרא, כן, אני צריך את רבי שמעון, ולכן הבאנו את כל שלושת הציורים מהמשנה כדי להדגיש את רבו אישיה, להגיד שהמשנה היא דלא כרבי שמעון, ולהדגיש בעיקר את המקרה השלישי. למה? שחיטת קודשי מצריך עליה. המקרה הזה של אדם ששחט שתי בהמות קודשים בתוך העזרה, ועל זה אני אומר שלפי דעת רבי שמעון השני לא עבר באיסור אותו ואת בנו, חידוש גדול. סן כדעת החמינה שחיטת קודשים שחיטה ראויה היא. אתה רוצה ראיה? דהה אין אחר וזריק דם, לא משטרי בשר. אם הוא היה עכשיו במקום לשחוט את הבהמה נוחר, לוקח וחותך אותה לאורכה, ואחרי זה זורק את הדם, הרי המעשה הזה לא היה מועיל לו כקודשי. מי ידח וכי שחט, אבל ברגע שהוא שחט כדת וכדין, קיבל, הוליך, זרס, משטרי בשר ושחיטה ראויה היא. אז אולי הייתי בא ואומר שמה שרבי שמעון אומר שחיטה שאינה ראויה, לאו שמה שחיטה, במקום כזה שהשחיטה לא יכולה להוביל לתוצאה של אכילה. אבל במקום שהשחיטה בסופו של דבר תביא אותנו לתוצאה של אכילה, אולי בכזה מקרה רבי שמעון אכן יודע ויאמר שזו שחיטה ראויה ויהיה איסור אותו ואת בנו. לכן כמשמלן, זה החידוש של רב אוישיה, מה שלא הייתי יודע לבד, שבגלל שברגע השחיטה אי אפשר עכשיו לאכול את הדבר כי הוא מחוסר זריקה, לכן מבחינתנו זו שחיטה שאינה ראויה ולא נאמר פה איסור אותו ואת בנו, וגם השני ששחט בפנים לא סופג 40 מכיוון שהוא עשה שחיטה ראויה. שואלת הגמרא שאלה נוספת. אנחנו באנו ואמרנו מה קורה במקרה כזה, שחט אותו ואת בנו קודשים בפנים, הראשון הכל כדת וחדיף, השני אליבא דתנא קמא, התנא של המשנה, סופג את ה-40 מדין מה? כי הוא עבר על איסור אותו ואת בנו. שואלת הגמרא, ולילקינא ממשום לאו דמחוסר זמן היה צריך ללקוט 80, ולמה? הוא עבר על איסור נוסף. מעבר למה שהוא עבר על איסור אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, הוא גם שחט דבר שזה לא הזמן שלו. ועל שחיטה של דבר שזה לא זמנו, גם על זה יש מלכות. המקור, דתניא. מניין לכל הפסולין שבסור ובסה שהוא בלא ירצה? ופה צריך להוסיף את מה שרשי האחרון בעמוד מביא ברייתא, אנחנו רק משאילים לצורך ההסבר. כתוב פה, משום לאו דשוחט מחוסר זמן לגבוה, דאף על גב דלא אקרבי, מחייב השחיטה מיד. דגבי כל פסולים ילפינן בתמורה, עובר משום חמישה שמות, משום בעל תקדישו. זאת אומרת, יש פה למשל בהמה בעל התמום, יש לך איסור בעל תקדישו, בעל מום כזה כלפי גבוה. יש פה בהמה שהיא שור הנסכל, אז יש לך איסור בעל תקדישו, כי הוא לא ראוי לשחיטה. ומשום בעל תשחטו אם הלכת ושחטת, ומשום בעל תזרקו אם הוא זרק את הדם, ומשום בעל תקטירו כולו אם הוא הקטיר אמורים, ומשום בעל תקטירו מקצתו, כפי שבעזרת השם יבואר במסכת תמורה בדף ו'. כתוב פה אבל שכל זה נמצא במה שנאמר לא ירצה. זה אומר, מבואר בברייתא, מניין לכל הפסולים שבשור ושבשה שהוא בלא ירצה, שאם זה דבר הפסול אז אומרת התורה איסור לב, לא ירצה, אל תעשה את הדבר, ואם עשית אתה לוקה. תלמוד לומר ושור ושה שרוע וקלות וגומר. הפסוק מתחיל ושור ושה שרוע. שרוע זה אחד כזה שיש לו עבר אחד גדול ועבר אחד קטן, למשל רגל ארוכה ורגל קצרה, הוא לא ראוי למזבח. אותו דבר קלות, אחד כזה שהפרסה שלו אינה שוסעת שסע, לא ראוי אצל מזבח, גם אם הוא בא מן הבהמה הקשרה, לא ראוי אצל מזבח. בשביל מה התורה צריכה להתחיל ושור ושה? אנחנו מדברים על קורבנות, אני יודע שמדובר בשור ושה, ולכן מסיקה הגמרא, תלמוד לומר ושור ושה, מה? לימד על הפסולים שבשור ושבשה שהוא בלא ירצה, ואם ככה מחוסר זמן זה פסול בשור ושה, כרגע הוא לא ראוי, וכיוון שכרגע הוא לא ראוי הרי הוא באיסור לב שלא ירצה. אז אם ככה, למה המשנה לא אומרת שאותו שני שעכשיו הלך ושחט את הקודשים בפנים, מעבר למה שהוא עבר, אותו ואת בנו וחייב מלכות, הוא גם עבר הלא ירצה וחייב מלכות של המחוסר זמן? עונה הגמרא, כי ככה שיב לוי דאותו ואת בנו, לוי נוחרי לא ככה שיב. עונה הגמרא, איזה סוג לב מחדש את המשנה? את מה שאני מתעסק במשנה. המשנה עכשיו לא באה להגיד כמה לבים הוא יכול לעבור. המשנה יכולה לספר שזה קרה בשבת, שחל יום הכיפורי, זה לא מעניין. אותנו מעניין דבר אחד, האם יש פה את האיסור לב של אותו ואת בנו או לא. אומרת המשנה, סופג את ה-40. נכון שיש פה עוד לבים, רק זה לא נוגע למשנה. שואלת הגמרא, ולא? לב שלא נוגע לאותו ואת בנו, המשנה לא מתעסקת איתו. והקודשים בחוץ, ככה פתחנו המקרה הראשון במשנה, דלב נוחרה עינינו, זה לא נוגע לאותו ובנו, קודשים בחוץ. וכחשיב, דקטני, קודשים בחוץ, אומרת המשנה, המקרה הראשון, אם שניהם היה קודשים, הוא עשה את זה בחוץ, הראשון חייב קראת, ושניהם סופגים את ה-40. בשלמה שני, למה הוא סופג 40 משום לב דאותו ובנו, אני מבין. אל הראשון, מה היא סופג? לב משום, לב דשחות איחוץ, הנה אני רואה לב שלא נוגע לאותו ובנו, ובכל זאת המשנה שונה אותו. עונה הגמרא, כל היכא דליכא לב דאותו ובנו חשיב לב נוחרי, וכל היכא דליכא לב דאותו ובנו לא חשיב לב נוחרי. תירוץ ראשון, יש עוד תירוץ ראשון, עונה הגמרא, אכן באמת ברור שבאותו רגע שיש פה בקודשים את האיסור של אותו ובנו לא תשחטו ביום אחד, אז יש פה גם מחוסר זמן, ועל מחוסר זמן הוא עובר ביסוליו שלא ירצה, והוא חייב על זה מלכות בהתראה. למה המשנה לא מזכירה את זה? כי המשנה מדברת על האיסור של אותו ואת בנו. במקרה כזה שלא שייך איסור אותו ואת בנו, אז אני כן מזכיר לב אחר. אבל בכל מקום שיש לי במשנה את האיסור של אותו ואת בנו, גם אם יהיה לב נוסף, המשנה לא מתעסקת עם זה.
לא,
אותו ואת בנו.
לא ירצה, זה לא לב על המעשה שלו, זה תוצאה.
ברייתא, שאלה יפה, אבל זה ברייתא, בעזרת השם הרחבה, בתמורה דבר, אבל זה הדין. ממשיכה הגמרא ואומרת, מחוסר זמן, ובכל זאת באמת להיום, מחר בבוקר הוא יהיה טוב, אבל כיוון שעכשיו הוא לא, אז הוא בלא ירצה. יותר מזה, למשל אם אני אבוא ויקח בהמה ש... נכון, אבל עכשיו הוא מחוסר זמן. אני אקח לדבר אחר, יש לי פה בהמה בת 3 ימים, מחוסר זמן, ועכשיו יהיה לב, אם הוא יקדיש את זה עכשיו יהיה לו לב, וזה הלב של הלא ירצה. זה החידוש הגדול של הברייתא. חולק על זה רבי זיירא. באמת בא רבי זיירא ואומר, יש לי תירוץ אחר. מה שאלת אותי? למה הוא לא לוקח על המחוסר זמן? הנח למחוסר זמן דהכתוב נתקו לעשה. מה הייתה אמה? דאמר קרא, מיום השמיני ועלה ירצה, מיום השמיני אין מעיקר הלא, לב הבא מכלל עשה עשה. איך שמסתכלים על התשובה של הגמרא על רב זירה כבר רואים בעיה. רב זירה מצד אחד בא ואומר, אנחנו מחוסר זמן, למה? הכתוב נתקו לעשה. וכשהוא בא להסביר את זה, אז הוא לא מסביר נתקו לעשה. הוא מסביר כי זה לב הבא מכלל עשה ודינו עשה. אני לרגע אשתמש במה היא טעמה של הגמרא כדי להקל את ההבנה, נעיר מה שנעיר, אבל באמת זה מחוסר זמן בשיעור כדי להסביר את זה. והביאור הוא כזה. בא רב זירה ואומר, הנחלה מחוסר זמן, פשטות למה? כי בעצם, מה זה מחוסר זמן? אומרת התורה, מיום השמיני ועלה, ירצה. זאת אומרת, יש לך זמן, מתי אתה כן יכול, ומכלל הן אתה שומע לב. אז לפני היום השמיני, לא. זה בעצם לב הבא מכלל עשה. ולב הבא מכלל עשה, אין לוקים עליו. לכן אני לא יכול לבוא וללקוט עליו. ככה היה נפלא אם היינו מסבירים. הבעיה שרשי מסביר למעלה נתקו לעשה, רשי אומר פשט אחר. אומר רשי נתקו לעשה, דמשמע, בתוך זמנו בלא ירצה. כדמרבינן מבלנדר לא ירצה, אלא הניחהו לאחר זמנו וירצה. עכשיו הוא בלא ירצה. מחר אתה יכול להביא אותו וכן יהיה מרצה. דעל כוחך עשה זה לאו מעיקר המשמע, כי היית שילוח הכן דאמרינן מעיקר המשמע שלח האם ולא תיקחנה, ולא הו אליו הניתק לעשה ולוקים עליו. אבל כאן הלאו קודם לעשה, שהלאו בתוך זמנו והעשה לאחר זמנו, וזה אולב הניתק לעשה לרשי.
מאוד מעניין שהוא קיים את המצווה גם כשבשבי אל תעשה.
רשי אומר כזה דבר.
כל השבוע עובר.
למה זה נקרא לב הניתק לעשה? אבל רשי אומר ככה, בשילוח הקן יש לך שלח תשלחת הם, ואת הבנים תיקח לך. אז קודם יש לך את המצוות לא תעשה, לא תיקח הם על הבנים, ואחרי זה שלח תשלח. אנחנו לא אומרים ככה. פה אומר רשי, כשאני בא לעסוק לנו במקרה שלנו של מחוסר זמן, אז קודם יש רק לב. יש רק את הלב, אין לך דרך לקיים את העסק. אחרי הלב של מחוסר זמן, שבעצם לא לשחוט בתוך הזמן, אז מתחיל המצוות העסק. לכן הוא קורא לזה לב הניתק לעסק, הלב קודם לעסק. על כזה מקרה לא לוקים. או הכתוב נתקו, זאת אומרת, הפסוק הוציא אותו מהדין הזה של הלב שלו. אבל כשאני מדבר בשילוח הקן, אני יכול לקיים שלח תשלח תאם, גם בלי לעבור על הלב. זה נקרא לב הניתק לעסק, רשי. מאיר מיד תופות במקום, דיבור המתחיל, הנח למחוסר זמן שהכתוב נתקו לעשה, אומר תופות, פירש בקונטרס דלא דמי לעשה, דשילוח, למה? דהה ומעיקרה, קודם ישלח תשלח, אבל היי עשה על כורחך אחר הלבו, דהלבה ותוך שיבה, והעשה אחר כך, משמע שרוצה לפרש כמו שר ניתק לעשה שבתלמוד, ותאמה, דלא דמי לנותר וגזלה, דעת המחר שעליו עלה, עבר עליו, בא אצל לתקן. מה זה? למשל, בשר נותר. אומרת התורה, לא תותירו ממנו עד בוקר, והנותר באש תשרופו. אז יש לי את האיסור לב, ועליו בא לתקן. רשי כאילו, מסביר תוספות, מה רשי חותר? רשי רוצה להגיד, זה דומה ללב הניתק לעשה, למה? כי קודם יש את הלב, ואחרי זה בא העשה. זה פשט דברי רשי. קודם מתחיל הלב, במשך השבעה ימים, ואחרי זה נולד העשה, לא כמו בשילוח הקן, שאתה יכול לקיים את העשה, שלח תשלח את העם, בלי להתאפק עם הלב. אתה לא צריך להתנגש קודם בלב. בעל זה אבל תוספות ואומר, אומר תוספות ולא מתחיל. בכל מקום שאני אומר לב אני תק לעשה, פירושו של דבר, שבכוח העשה לתקן את הלב. כמו, אל תאכל נותר. זאת אומרת, לא תותירו, אל תשאיר אותו. ואם קרה דבר כזה, אז אני בא ואומר, בא יש תשרופו. אני אומר, לא תגזול. אבל אם חס ושלום קרה כזה דבר, בשילוח הקן אתה לא יכול לעשות את זה.
לא
תיקח האם על הבנים. נכון, אבל אם לקחת... יפה, אבל אם לקחת... אבל אם לקחת... ואם לקחת... אז אין לך את העשה.
עברת עליו?
כן, אבל זה לא ניתק לעשה. אתה לא יכול לקיים את העשה. זה החילוק שהיה ברשי. אבל תוספות בעצמו אומר זה קשה מאוד. ואם היה לנו זמן, אז היינו יכולים להסביר, כמו שתוספות מנסה להתחיל לומר. תוספות אומר שתי שורות מלמטה, בסוף, ונראה לפרש, הנח למחוסר זמן, דה כתוב נתקו מלאו דלא ירצה, ולא הווה בכלל שלר פסולים דה הווה בלאו דלא ירצה, אלא נתקו לעשה, ולד בי אלא עשה דמיום השמיני ירצה. וזה מזכיר את מה שאנחנו ניסינו לומר, שבעצם הכתוב נתקו, הכוונה היא שחרר אותו, לא ניתק אותו לעשה שאתה יכול לתקן על ידי העשה, אלא פה הפסוק ואומר יש לא ירצה, ופה זה לא שייך ללא ירצה, אלא זה מצוות עשה של מיום השמיני והלאה. ואם אתה בעצם לומד את זה מתוך העשה, אז לאו הבא מכלל עשה, אין לו קים עליו. אחרי זה טוב עוזבי פירוש נוסף, צריך להרחיב את הדברים, לא בנו, אלא לעורר את הדברים בלבד. ממשיכה הגמרא ואומרת, מאיפה אתה לומד את הדין הזה? מאיפה חידש רב זירא הנח למחוסר זמן? דאמר קרא מיום השמיני והלאה, יש לו פסוק ללמד. מבעילה לכרבי הפוטריקי, אני דורש את זה לדרשה אחרת, דרבי הפוטריקי רמי, כתיב היה שבעת ימים תחת אמו, הלילה חפי. אם כתוב שבעת ימים יהיה תחת אמו, משמע שבעצם בליל שמיני הוא כבר ראוי לקורבן. וכתיב מיום השמיני והלאה ירצה, מיום השמיני והלאה אין לילה לא. הכיצד? סתירה בפסוק. לילה לקדושה, אתה כבר יכול להקדיש את זה לקורבן בלילה, וזה נפלא עם השירה שהביא מהברייתא, כי יש גם איסור לב להקדיש, אז בלילה אתה כבר רשאי לבוא ולהקדיש מה שלא יכלת לעשות ביום השביעי. ויום, דהיינו היום השמיני, להרצאה, לעלות אותו על גבי מזבח, לשחוט אותו, אתה יכול רק ביום השמיני, וזה יתחדש בפסוק. אז הפסוק תפוס, עונה הגמרא, כתיב קרא אכילה, ויש פסוק נוסף. אומרת התורה, כן תעשה לשורך לצורך, שבעת ימים יהיה עם אמו, ביום השמינו תתנאו לי. אז נאמר פה בפסוק, מצוות עשה, ביום השמיני תתנאו לי. ומאיפה אתה יודע שביום השמיני לא? כי זה לאו הבא מכלל עשה. וזה בעצם היה הדרשה של רב זירא, שלאו הבא מכלל עשה, אין לו קים עליו. וזו עונה הגמרא, כתיב קרא אכילה, כן תעשה לשורך לצורך, נקודה.